ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן איתן אביחי שבכיכר המדינה. לפני הפרק ולפני השיר ולפני החברים ולפני הכל, אני רוצה לשתף אתכם בהודעה שקיבלתי. היי אורן, מה שלומך? מתנצלת מראש על ההפרעה. שמי הילה, ולחבר שלי קוראים תום יואלי. אתה כמובן לא מכיר אותנו, ואני מכירה אותך היטב בשל אהבתו הרבה של בן זוגי לפודקאסט הפודיום. אפילו יש לי חיקוי מדויק של הפתיח. ברוכים הבאים לפודקאסט הפודיום. אני מקווה, הילה, שחיכיתי טוב את איך שאת מחכה אותי. בכל מקרה, אומרת, כותבת הילה, רציתי לספר לך מעט על תום. תום מאמן כושר, בן 27, סטודנט לתזונה. תום הוא בן אדם שהוא לב זהב, ואני אומרת את זה בשיא האובייקטיביות. הוא תמיד רוצה להפיץ טוב, לעזור לאנשים, תמיד נחמד ומכבד ותמיד מעריך. הוא מקדיש את מרבית חייו לעזור לזולת, אם זה בבחירת המקצוע שלו, מעוניין לסייע לאנשים לאהוב את עצמם, היה בעצמו שמן ובעבר, ואז התאהב בכושר, ואם זה בהקשבה לאחר ואהבת חינם. לתום יש אח אוטיסט, מתוק מאוד, בן 21, וסבא עיוור, בן 91. משהו גנטי שלא מסב נחת ורוגע גם אצל שאר בני המשפחה. לפני כחודשיים, אביו של תום נפטר, באופן פתאומי, בגיל 62. אביו של תום היה בדיוק כמו תום מבחינת טוב הלב, והקדיש את חייו לטיפול בילד האוטיסט ובסבא העיוור, תמיד שם עצמו בעדיפות אחרונה ואת משפחתו בעדיפות עליונה. תום לקח את המוות של אביו מאוד קשה, הוא היה מאוד קשור אליו. בכל אופן זה ככה, קצת, על קצה המזלג. אני מספר לך את כל זה, כי לתום יש יום הולדת, בעוד יומיים. הוא לא מעוניין כמובן לחגוג או לציין את היום הזה בשל האבל, אך רציתי להעלות לו חיוך על הפנים בכל דרך אפשרית, ואני בטוחה שהוא יאזין לפודקאסט באותו היום. אז הייתי שמחה אם תהיה אפשרות שתוכלו לאחל לו מזל טוב. בכל אופן, גם אם זה לא יתאפשר, רציתי להודות על ההקשבה והקריאה ולהודות על הפודקאסט שמסייע לתום ברגעים קשים קצת לשכוח מהצרות. מאחלת רק טוב ובשורות טובות. טוב, זאת ההודעה מילה. אז קודם כל, הילה, תודה ענקית לך. את אדירה. שנית, אני מודה, אין כיף גדול יותר מקבל פידבק מכם. אוקיי, מכל הדברים שעשיתי שאני עושה, הפודיום זה הכלי שסוחט הכי הרבה פידבקים, ההודעות שלכם אדירות, גם ביקורות, גם מחמאות. אנחנו משתדלים לענות לכל דבר, להגיב, להתייחס, יודע שלא תמיד מצליחים. משתדלים. ההודעה הזו, ככה חשבתי, ראויה לבמה הזו. אוקיי? הסיפור של הילה על תום ומשפחתו, זה ריגש אותי מאוד מאוד מאוד, והקראתי אפילו מיד כשקיבלתי את ההודעה מהילה, הקראתי את ההודעה לבני המשפחה שישבו לידי, עוד לפני שהקראתי אותו כאן, והם גם התרגשו מאוד. תום, קטונתי מכדי לחשוב שהודעה ממני באמת תעזור לך, אבל אולי זה יעזור. ההודעה של הילה עזרה לי. בעצם ההכרה שמה שאנחנו עושים כאן עושה לך קצת טוב, עשיתם הרבה טוב לנו, אוקיי? אז תום היקר, מזל טוב ענק. אל תיחס שזה ביום חמישי ולא ביום רביעי, היו אילוצים. אבל עד 120, המון בריאות ואושר. תהיה בטוח שהכל יהיה בסדר, כי רק ככה הכל באמת יהיה בסדר. תמשיך לעשות טוב לאנשים, כבר אמרתי פה שלדעתי, לעשות טוב לאחרים זה הדבר שעושה הכי טוב לעצמך. בורחת בבני משפחה אדירים, שאני אמנם לא מכיר, אבל אתה יודע שאני צודק. תמשיך לטפל ולחזק את האחרים, והם אותך. בורחת בחברה אדירה שכדי לשמח אותך ביום ההולד שלך, ביקשה מאנשי ספורט לדבר אליך לפני שהם מדברים על כדורגל. כבוד! אז שוב, מזל טוב תום, רק בריאות, רק אושר, איתי, קבט הנרות ותן בראש! כן, אז עוד מעט אורי לוי ידבר איתנו על אלי די, האיום האיראני, סיאן הגולים בנבחרות אי פעם, והאיום האיראני עליו מהאם בעצמו, האיום הפורטוגלי, קריסטיאנו רונלדו, וואו, איזה טיזר, זה בטוח יהיה מעניין, הפרק בשיתוף החברים שלנו מ-R&D משכנתאות. משכנתא, יש לכם? סבבה, יופי, אתם שוקלים לקחת משכנתא, מצוין, ברכות. אתם חייבים יועץ משכנתאות פרטי. אדם שקונה משכנתא ואין לו יועץ, הוא בעצם נותן לבנק לייעץ לו, והיועץ של בבנק, איפה הוא עובד? בבנק. אין לו בעיה עם הבנק, אבל זה כאילו שהסוכן של קריסטיאנו רונלדו יספור גולים לאלי די. אלו, מה זה זה? הרי רק הסוכן של אלי די, אורי לוי שיושב כאן, יספור גולים לאלי די. משכנתא זו הרכישה הכי גדולה שתעשו בחיים. תנו לאיש מקצוע מטעמכם לייצג אתכם. כבר יש לכם משכנתא? Even better! היועצים של R&D יחסכו כסף גם לכם. פנו אליהם, הם יחסכו להם כסף מהמשכנתא הקיימת, עד כדי ככה בטוחים בעצם שהם פועלים בגישת לא חסכת, לא שילמת. גם הבדיקה בחינם. אז אין לכם מה להפסיד, אבל וואו, כמה שיש מה להרוויח, בטח בתקופה מורכבת זו, בלא הכי קל להרוויח כסף. לחסוך מאות אלפי שקלים זה הרווח הכי טוב שיש. אז יאללה, למה אתם מחכים? צרו קשר ב-0772-706-878, 0772-706-878, או חפשו משכנתה הפודיום בגוגל, משכנתה הפודיום. עדכנו שהגעתם דרכנו ותקבלו 10% הנחה, יאללה, הכסף שלכם מחכה לכם על העצים, תתחילו לקטוף אותו בחזרה, ואם כבר מדברים על כתיף, אהלן, אורי לוי.
אהלן, אהלן, אהלן.
בואו נשתף אתכם ברקע. אנחנו עושים לכם פה מבוא לספר כזה, לסיפור קצר, תדמיינו, שיהיה ריחות, שיהיה... לא משנה אותה, אנחנו מקליטים את זה, רק נספר שבשעה שזה הוקלט, ביום שזה הוקלט, כמה דקות לפני שזה הוקלט, אורי לוי ואני ישבנו פה בלובי, במבואה, ואיתה היקר חימש אותנו בשתי כוסות אספרסו.
משובחות.
אבל, משובחות. אבל אורי לוי, בגלל שהוא אורי לוי, אז פתאום גם אספרסו בצפון תל אביב הופך לקפה שחור פושיעה ופעתד המסק.
בכבוד.
היה כיף. כיף. שמע, הרגשתי קצת כאילו, אתה אחרי זה עוד מנוצים נרגילה והכל.
למה שמה, באמת אין פה נרגילה? איתי, מה זה?
איתי לא מסכים שישתו, איתי לא מסכים שישתו פה מים בטמפרטורה יותר קרה מ-24 ויותר חמה מ-26, אתה רוצה שיהיה פה נרגילה?
אפשר לקנות בארץ נרגילות סוריות, אורגינל, יפות, אסלי.
איתי, יאללה, נו. בחסות שעת נעילה, לא, בקיצור, אורי לוי, אנחנו דנו כבר כמה שבועות, חודשי, שבועות לפחות. שבועות לפחות.
תשמע, אתה צצת עם הרעיון הזה. האמת, אני חייב להגיד לך, אתה ביפ גדול, אחלה רעיון.
יש.
אחלה רעיון, ו...
אתה רוצה לעשות אותו בפודקאסט שלך? רגע, פרסום ראשון לפודקאסט שלך, שער באפליקציה, בכל האפליקציות, מטעם כאן גם וכל זה, אתה רוצה לעשות פרסום שאולי, אתה רוצה אולי לקחת את הרעיון? בוא נעשה פה עכשיו, כמה אתה רוצה? יודע מה, אם עכשיו אתה קונה ממני את הרעיון, אנחנו פשוט יכולים לסיים, ואז עשינו אחלה טיזר.
לא, אני בעד שמי שיש לו רעיון טוב, אני מפרגן לו, ומעבר לזה
שאני אוהב
את הפודיום, בדיוק.
כיף לך גם לבוא, גם אצלנו אוהבים אותך.
My second home. My second home on the mic.
Yes, yes.
אז בטח, בכיף ובאהבה.
אז בוא נספר, זה התחיל לפני כמה שבועות, כשראיתי ש...
יותר, אחי, אתה חשבת על זה לפני איזה חודשיים, כן.
כן. רונלדו קריסטיאנו, כבש וכבש 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 וכבש, והוא מתקרב, הוא כבר כבש את המאה, יש לו עכשיו כרגע, בזמן שאנחנו מקליטים את זה, יש לו 102, והוא מתקרב לסיוע האלמותי של עלי דאי, או שנקרא לו פה עלי דאי, או איך שנרצה.
עלי דאי, כן, כן, אפשר.
אז כי לעלי דאי, הוא בן אדם שכבש הכי הרבה גולים ever בנבחרות.
נכון.
יש הרבה מה להגיד על זה, ועל השיא שלו ולעומת אחרים, אבל זה הסטנדרט. ושמע, לא היה נראה שמישהו יתקרב, אבל קריסטיאנו לאט לאט, זה בנחישות וביציבות מתקרב.
כן, צריך להגיד, סיאן גינס, 109 שערים ו-149 משחקים.
מטורף.
אבל אני, אורן, אני מתחיל בסיפור.
יש.
כי אני רוצה שמאזיני הפודיום יקבלו את מלוא החוויה, גם ממני וגם מעלי
דאי. אז זה, ברוכים הבאים, זה הפרק על עלי דאי, ועל זה שרונלדו, אם אתם, יכול להיות שאתם מאזינים את זה כשרונלדו שווה, יכול להיות שאתם מאזינים את זה קצת לפני, אבל אנחנו מתחילים את הפרק הזה בסיפור.
מתחילים בסיפור. ינואר 2019, בעודי שליח I-24 News לגביע אסיה, באיחוד האמירויות, עוד לפני הסכם השלום, עוד לפני שמישהו חשב על זה,
כן.
עוד לפני שכלום.
בלי רגש, מסכה.
בלי מסכה, מלא אנשים. אני במדיה סנטר של אצטדיון אל מקטום, שזה היום הבית של דיה סבא, של נאסר דובאי, אצטדיון מדהים, קומפלקס חולני, ודרבי עצום, קלאסיקו אסיה, איראן נגד עיראק.
וואו.
עכשיו, צריך להבין, גביע אסיה שקורה באיחוד האמירויות, רוב המשחקים לא היו אצטדיונים מלאים. היה משחק אחד בשלב הבתים שהיה סולד אאוט, זה היה זה. התחיל כאילו למעט המשחקים של איחוד האמירויות שאירחה, המשחק הפתיחה ועוד משחק אחד בשלב הבתים על העלייה נגד הודו, שיש שם, הרי באיחוד האמירויות חיים 5 מיליון הודים, אז הם גם כן מילאו אצטדיון, אבל איראן נגד עיראק היה הדבר. עכשיו, המדיה סנטר היה קצת מחוץ לאצטדיון, זה לא היה באותו מבנה. היית צריך כאילו לעבור בחוץ, דרך מלא קהל ומלא אנשים, ולהיכנס לאצטדיון. ואני מגיע, אתה נכנס כזה ויש מעלית, ואני נעמד ליד 4 אנשים עם חליפות, כולם נראים סופר ריץ', ועוד איש כזה מהטורניר עם דשדשה, מה שרוב הישראלים מכירים כגלביה. סבבה כזה, אתה יודע, הוואן פיס הלבן.
אוברול.
בדיוק, שזה מצד אחד נראה לך כמו חולצה מכופתרת ממש סטייל, ואז זה נפתח על סמלה.
זה כמו התספורות של יוחנן, לא שזה פארטי...
בדיוק, זה סוג של מולט כזה מגניב, נכון.
וואי, הגענו למולט של בגדים, יפה מאוד, תזכור את זה, סבבה. אתה יכול, אני יכול למכור לך את זה.
ואנחנו מחכים למעלית, עכשיו זה מעלית, לא מבין, כאילו מעלית כאילו, אתה מכיר את המעליות האלה באצטדיונים, לפעמים יש לך קטעים שזה מעלית לשתי קומות, או מעלית לקומה וחצי.
ואז לצאת וברגל. בדיוק. כן, למה?
אז למה לשים מעלית? ואנחנו עומדים שם ומחכים, ואחד מהאנשים עם החליפות שם זורק איזה מילה, ואני רואה שהם כולם הולכים לאיזה מדרגות כאלה צדדיות, מוצבות כאלה וזה, הכל שם סופר נייס בתוך האצטדיון הזה, גם כאילו שומרים על עיצוב אוריינטלי כזה, אבל מאוד חדש. אני אומר, טוב, יאללה, אני עוקב אחריהם, כאילו, האנשים האלה בטוח הולכים לאיפה שאני צריך ללכת. ואנחנו ככה יוצאים, ובאמת זה מרשים, ואני בלחץ, כי אני רוצה להיות עם הלפטופ פתוח, ועם הכל, ההמנונים, ואתה יודע שזה סולד אאוט, וזה זה קלאסיקו אסיה, זה הכי גדול שיש בשלב הבתים, כאילו, לאסיה להציע. ואנחנו עולים ככה ברגל, ואני מחפש את הדסקים, ופתאום כאילו אני מרגיש תקוע, כי אין דסקים, יש כל מיני במות כאלה עם כיסאות מפוארים, והבחור עם הדשדה שאומר לי כזה, מין חצי ערבית, חצי צרפתית כזה, הוא אומר לי, מסייה, אין תהונק, כאילו בקטע של מצד אחד לכבד אותי, מצד שני גם אתה זר, אתה לא נמצא במקום שלך, יעני, כי זה לא המקום של העיתונאים, מצביע לי לדסקים שנמצאים כאילו, יציע ליד, שבעצם אני צריך לצאת ולעשות איזה סיבוב חולני, ואני מתבאס, ואני מסתכל מעבר לכתף שלו, ואני מסתכל על ארבעה אנשים שהיו שם.
מחליפות.
עם החליפות, שעקבתי אחריהם, אוקיי? אני לא יודע מה זה יגיד למאזיני הפודיום, אבל...
אל תתנסה.
לא, לא, אני לא מתנסה, אני דווקא אומר את זה בקטע של לגרות את המוח, ושאחרי הפרק ללכת ליוטיוב, לכתוב את השמות ולראות במה מדובר.
אוקיי.
אוקיי? יונס מחמוד, אגדת כדורגל עיראקית שהוביל את עיראק לזכייה נדירה באחד מסיפורי הספורט הגדולים של כל הזמנים, בגביע אסיה 2007, בזמן מלחמת אזרחים מטורפת, אוקיי? הוואר מולה מוחמד, מי שבישלו את הגול המטורף ההוא בגמר, וכנראה גם הכדורגלן הקורדי הכי גדול בכל הזמנים.
שמו?
הוואר מולה מוחמד.
וואי, זה נשמע כמו האר ילך למוחמד.
לא, הוואר. ומדי מאדיביקיה, איראני, אפשר להגיד, אגדת כדורגל איראנית בחירה מאוד, שחקן המבורג הרבה שנים, היום הוא מאמן את הנוער של המבורג, אבל הכי נוצץ, חליפה כסופה, חגורה, חולצה בתוך המכנסיים, חגורה, מכנסיים שבית גבוה כזה עם חגורה נוצצת, מסתכל על סיאן גינס, האיש שבעצם שם הכי הרבה שערים במדע נבחרת, אלי די. עכשיו, אני רואה אותו, מצד אחד אני מת ליצור איתו איזושהי אינטראקציה, מצד שני אני חייב לרוץ כי ההמנונים מתחילים תכף, דפקתי איזה חיוך, ניסיתי לעשות איזה משהו, והוא נתן לי, עם הדשדשה נתן לי על הכתף כזה של יאללה.
יאללה, סבב, חלאס.
כן, שם מפה ורצתי ליציע, אבל זה היה בעצם הפעם שהייתי הכי קרוב לאיש שכבש הכי הרבה שערים, בינלאומיים בנבחרות.
אולי זה גם היה הכי קרוב שלו לישראל. מול ישראל הוא לא כבש.
מול ישראל הוא לא כבש.
עכשיו זהו, אתה עוד תספר, תשמע, איך אתה מתלהב ממנו, זה ברור, אתה תספר עוד כמה הוא גדול באיראן. ראיתי כמה כתבות ווידאוים ורעיונות איתו לקראת הפרק הזה, וזה ממש מעניין, אגב גם העניינים הפוליטיים שקרו שם, עדיין הוא היה מין איזה... בוא לא נוגעים, בוא נגיד. אבל בוא, כן,
כי הוא גם היה, נגיע לזה, אבל הוא באמת נשאר סוג של מחוץ לעניינים הפוליטיים, בניגוד אגב להרבה כדורגלנים איראנים היום,
כן.
שהם הרבה יותר פתוחים פוליטית, הרבה יותר מביעים את הדעה שלהם פוליטית, גם על המשטר שלהם, גם על העולם.
יש כמה דברים לדעתי שממש ממש ממש מעניינים בעל ידי, חוץ מהסיפורים שאתה תשזור
כן.
בין לבין.
שוב.
וזה, אתה יודע, בראש ובראשונה, נגיד בראיון הוא שאלו אותו על זה, בואו קודם כל ניתן את ה... עוד מעט אולי ניתן נתונים זה, אבל במועדונים הוא כבש 134 שערים בערך, כן? זה...
יש כל מיני ספירות, יש...
בדיוק, באתי להגיד שיש גם 125, ראיתי 135, זה 134, בגדול, כן. זה בערך זה,
אבל... תלוי, אם אתה מחשיב גם, נגיד, תראה, אחד הדברים המעניינים עליו, זה הוא התחיל כדורגל לשחק בגיל יחסית מאוחר, הוא התחיל בגיל 19, הוא למד, הוא גם עשה שנה שירות צבאי, הוא גם למד באוניברסיטה, יש לו תואר בהנדסת חומרים, אוניברסיטת שריף, שזה נחשב למוסד טכנולוגי מאוד חשוב באיראן, במזרח התיכון בכלל, כל המהנדסים והמתכנתים, וקחו את זה בראש לכם לאיפה שאתם רוצים, יוצאים משם, אז אתה יודע, לא סתם גם הוא קיבל את הזימון לנבחרת, רק בגיל 24,
okay.
הוא שיחק בקבוצות קטנות בהתחלה, הוא בכלל, הוא בא מארדביל, ארדביל זה אזור בצפון מערב איראן, שרוב האוכלוסייה שם הם אזרים, אזרבייג'נים. והוא בעצם הוא הגיע לטהרן, הוא שיחק בהתחלה בשתי קבוצות קטנות, בתג'ראט ובנק תג'ראט ותג'רני, ובאמת הייתה לו, היה לו שנה וחצי שהוא שם שם איזה 50 גולים ב-75 משחקים, עשה לעצמו את השם, זכה באמת בזימון לנבחרת ב-93, אבל באמת פרץ לתודעה האיראנית כאיזשהו מטאור כזה, ב-94 שהוא חתם בפרספוליס.
כן.
שפרספוליס זה אגד, זה...
די אמרו לו, קראתי, די אמרו לו כזה לכתוב שם, המשפחה שלו אוהדת את ה...
את אסטקלל, נכון, את היריבה העירונית, אבל פרספוליס זה מין, תראה, זה כמו, אסטקלל ופרספוליס זה בוקה ריבר של הכדורגל האיראני, זה ריאל מדריד ברצלונה של הכדורגל האיראני, זה סלטיק ריינג'רס של הכדורגל, פרספוליס קבוצה שמאוד מזוהה עם, נקרא לזה מעמד הביניים, האופוזיציה אולי אם תרצו באיראן שאחרי המהפכה, ואסטגלל קבוצה שהייתה לפני המהפכה, קבוצה של השאה שמזוהה עם בית המלוכה, ומאחרי המהפכה האסלאמית שם מאוד מזוהה עם המשטר, גם קוראים לה אסטגלל, אסטגלל בפרסית, זה אסטגלל זה עצמאות, אז לא סתם הממסד אימץ את הקבוצה הזאת, אבל ברגע שהוא חתם בפרספוליס, שזה מועדון באמת עם מיליוני אוהדים באיראן ובכל אסיה, הפרופיל שלו קפץ. הוא הפך להיות, סימנו אותו כאסיאתי, מעבר לאיראני, סימנו אותו כאסיאתי הגדול, שיעשה משהו גדול. משם הוא עבר לקטר לתקופה קצרה, עשה שם חצי עונה, אם אני לא טועה, הוא קבע שם לא יותר מדי, 10 שנים, שיחק באלסד, אלסד הקבוצה שצ'אבי הרננדז מאמן בימינו, גם כן מועדון חשוב ברמה המזרח תיכונית, אבל אז עבר לגרמניה.
דרך עליו כוכבו, הקטע, אז בא שהתחלתי להגיד גם, אגב המספרים והכל, אז ראיתי אתמול רעיון איתו, לא זוכר באיזה מגזין זה היה, והוא מספר שם ששאלו אותו כאילו על המספרים, איך זה יכול להיות, הרי שוב, לרוב זה די הפוך, לרוב כוכבים אדירים בקבוצות, קשה להם לעשות אותו דבר בנבחרת, בגלל כל הסיבות הידועות, תאום וכל הדבר הזה, או אתה יודע, לחץ וזה.
אוקיי.
ואלי די זה הפוך, ואז הוא אמר שהוא פשוט, קודם כל הוא אמר בגלל אלוהים וכל הדברים האלה, לא נזלזל.
הוא איש מאוד דתי.
כן, והוא אמר, האהבה שלי לאיראן, למדים האלה וזה, ואתה רואה ואתה מאמין לו, כאילו זה בן אדם, שכאילו רוצה יותר את הנבחרת שלו, מכל קבוצה אחרת, ואתה מאמין לו.
נקודה טובה, כי האמת ש... די התחיל את הקריירה שלו ככדורגלן, שהכדורגל באיראן יצא מאיזושהי הקפאה. מ-79, שהייתה את המהפכה באיראן, ועד 87, לא הייתה שם ליגה לאומית, שקבוצות נוסעות עכשיו לעיר אחרת כדי לשחק. כל הטורנירים היו עירוניים, מחוזיים, כאילו, לא היה עכשיו אליפות המדינה. אוקיי? רק ב-87 החזירו את זה. וזה היה תהליך גם שלאט לאט, בהתחלה רק חלקים השתתפו בליגה, ורק אחרי זה הגדו את זה באמצע שנות ה-90 לליגה, ליגה שכוללת את כל המדינה וכל זה, ודי בקטע הזה היה באמת סוג של מטאור, כי מי ימין שמדינה שלא מכוננת ליגה במתכונת נורמלית,
כן.
תוציא כזה כוכב, כזה בן אדם שאפשר לבנות עליו, ומהר מאוד באמת גם, ברגע שהוא ישחק גם בקבוצה עם הכי הרבה אוהדים במדינה, זה היה... זה היה, אתה יודע, win-win, גם הוא היה נראה טוב, גם הוא היה שם גולים, גם הוא קיבל זימון לנבחרת חצי שנה לפני זה, אז היה הפך להיות הפוסטר בוי של הכדורגל האיראני, וסוג של דיוויד בקאם.
כן, הוא גם הפסיד הרי, אתה יודע, הוא בא בגיל 24 רק, כמו שאמרת, ואז הוא גם הפסיד איזה שנה וחצי על צבא.
נכון, היה בחיל האוויר, כן.
אתה מבין, אז מראה כמה המדינה מעל הכל, ו...
אבל בקטע שהוא היה כוכב, אורן, תבין, הוא התחתן ב-97, זה חתונה שהוא עברה בשידור חי בטלוויזיה הממלכתית האיראנית.
טורף.
ואנחנו לא מדברים פה עכשיו על, אתה יודע, זה לא לייב בפייסבוק, כן, או זה, זה פאקינג בטלוויזיה.
פה לא היה שום דוגמה לדעתי של חתונה של כדורגלן שעברה, אולי פעם היה, אני מצטער.
היה את הסיפור עם הבוקסיס שאחרי הגמר גביע.
זה לא שודר בלייב, אני בדקתי, אגב, רפרשתי את הערוצים שלא היו לי אז. הקטע שהוא כאילו, אתה יודע, צריך להסביר קצת על מה הוא היה לאיראני ומה זה, וזה עוד מעט, אבל הוא התחיל את הקריירה ואת הכל די מאוחר, ואז בוא ניתן כבר את השאלה האידיאולוגית ראשונה, הרי לאורך הפרק גם אנחנו נספר על נבחרות של מולן איראן שיחקה, הסקור יהיה מטורף, כמו כדוריד או משהו כזה, לפעמים כדורסל, ואז נגיד, זה קל, אבל כל פעם אני אומר, שאומרים מישהו, זה קל לעשות את זה, אני תמיד עושה את אותו דבר. אז למה רק הוא?
נכון.
למה? בוא לך, עזוב, לך לאסייאטים.
למה רק הוא ולמה הוא כל כך הרבה פעמים?
אז אני אומר, צריך אופי מיוחד, וזה אין לכל אחד. אין לכל אחד את הרצון הזה, אולי אפילו להתחייב יותר לנבחרת שלך אשר לקבוצה שלך, שם אתה כאילו אמור להרוויח, ולשים את הסוויץ' הזה, תמיד, התשובה שלי תמיד אותו דבר, הוא כבש נגד גול, בסדר, רק הוא אבל, רק הוא, מכל הסיאטים, תראה את הרשימה, עוד מעט אולי ניתן אותם, את הטופ 5 אולי של כל הזמנים, אין הרבה אסיאטים גבוה כל כך, בגלל שזה...
לא, זהו, גם חשוב להבין, אנשים כאילו, חשוב להבין שאלי די, מעבר לגולים, יש המון דברים שתומכים בעצם בדבר הזה, שאנחנו מדברים פה על סיאן גינס, על הבן אדם הראשון לכבוש מעל 100 שערים עבור נבחרת, וזה לא משנה איך אתה עושה, הוא הראשון, והוא לא רק היה הראשון בזה, כשהוא הגיע לגרמניה, אז הוא התחיל בהתחלה בארמיניה בילפילד הקטנה, אבל אחרי זה ביירן מינכן, שמשם רוב אוהדי הכדורגל זוכרים את האיש הזה, עם שהיה לובש את המכנסיים הקצרים כזה גבוה, עם החולצה בתוך המכנסיים, די הוא האסיאתי הראשון להופיע בליגת האלופות. אז לכל הילדים והאנשים, החבר'ה הצעירים שמקשיבים לנו עכשיו, ומתלהבים מסון נגיד של טוטנאם, שאני מאוד מתלהב ממנו, אגב, אני מאוד אוהב אותו.
גם אני.
ויש ממה להתלהב, אבל די היה הראשון. תחשבו שעד אז לא שיחק כדורגלן אסיאתי, כל אסיה, היבשת הכי גדולה בעולם, לא שיחק בליגת האלופות. עכשיו, בביירן, בוא נגיד את האמת, הוא לא היה עכשיו החלוץ הפותח, הוא לא היה הכי טוב.
היה את הגמר המפורסם, אגב, הוא היה שם על הספסל.
נכון.
לא נכנס.
לא נכנס.
99.
לא נכנס.
שער! זה?
שער, 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 רמי עד היום.
כן.
אגב, אתה יודע שבערוץ הספורט שהיינו עובדים, שעבדתי בתחילת העשור הקודם, הייתי עוזר הפקה של הגולד. הייתי לוקח קלטות, מכניס אותם, ומריץ עם הבטא לבדוק
שם. יש כמה סיפורים טובים ששמעתי שלא נספר כאן.
יש, יש. אבל את הקלטת הספציפית של הגמר הזה, תמיד בשער של שרינגהאם, אתה מריץ ברי-ווינד, אז אתה שומע את רמי וייץ צועק, לא שער, הוא צועק רעש, רעש, רעש.
זה אותו דבר.
כן, כן, כן.
איזה משחק.
כן, הוא לא שיחק בגמר הזה.
אבל היה, כן, היה.
אבל עבר להרטה ברלין. ובהרטה ברלין הוא כן נהיה כוכב, והוא גם היה לאיראני הראשון שכובש בליגת האלופות, אם אני לא טועה אפילו אסיאתי הראשון נכבוש בליגת האלופות, כבש צמד נגד צ'לסי, שהרטה אז היו שם, קנה אותם איזה מיליארדר מצרי, והפך אותם לאיזושהי אימפריה כזאת, ניסה להפוך אותם לאיזושהי אימפריה גרמנית שתיתן פייט לביירן, זה לא כל כך הלך, כבש גם נגד מילאן, אז צריך להבין שמעבר לשיא ולגולים בנבחרת ולמעמסה של לסחוב מדינה כמו איראן ברמה הבינלאומית, האיש הזה הוא גם, אתה יודע, הוא שחקן היסטורי, אתה יודע, ההשלכות של הנוכחות שלו באיראן, קראתי איזה משהו מעניין שכתב איזה עיתונאי אחד איראני, שבעצם אלי דאי, הוא סלל את הדרך למוחמד סלאח, אפופו לינק, פרק שאנחנו עשינו על האימפקט של סלאח.
פרק טוב.
פרק מעולה, פברואר 2018.
מחפש.
נכון, משהו כזה. ודיברנו לא רק על הגולים המטורפים של סלאח, דיברנו גם על האימפקט שלו, על איך, מה, איך הוא פותח לבריטים, okay. לאירופאים, לעולם המערבי, את הראש לגבי okay. מוסלמים. די היה פחות או יותר הראשון לעשות את זה. אתה יודע, כשביירן זכו שם באליפות, זכו בדאבל, ובגרמניה חוגגים עם הכוסות בירה הענקיות האלה.
איי, זה כיף.
זה כיף, אבל הוא לא יכל לשתות, הוא איש דתי, הוא מוסלם, מוסלם. אז זה פעם ראשונה בעצם שבגרמניה היה, דיברו על זה בתקשורת, ששחקן של ביירן זוכה באליפות ולא שותה מהבירה.
גדול.
אז אתה מבין, אז הוא, הוא גם החייה איזשהו דיון על הנוכחות המוסלמית בגרמניה, בסוף שנות ה-90, והוא גם גרם לזה שעד היום, הליגה הזרה הכי פופולרית באיראן, מדינה של 70 מיליון בני אדם שהם חולים על כדורגל, זה הבונדסליגה. ובגרמניה חיים מלא גולים איראנים, שאתה יודע, הגיבור ילדות שלהם זה אלי דאי, אם זה אשקן דז'אגה, שעד לא, עד לא זמן היה קפטן נבחרת, אגב עבר שיקום עם מאור בוזגלו באותה מרפאה בלונדון, היה להם את אותה פציעה, באופן כללי בחור מדהים, שיחק אגב בנבחרת הצעירה של גרמניה, וסירב שחק נגד ישראל, אם אתה זוכר, היה איזה סיפור כזה ב7-1 המפורסם mm-hmm. הזה, mm-hmm. אבל מאז הוא ככה התפייס קצת וזה, אני אפילו יצא לי רעיון אותו פעמיים, גם ברוסיה, וגם בגביע האסיה הזה.
גדול.
כן, כן. אז קצת סטינו, אבל...
אנחנו אוהבים לסטות. הקטע כן. הוא שבאמת, בוא נתחיל רגע על איך זה, איך אולי כאילו, מתי התחילו לשים לב באמת שיש פה... גולדסקורר, אגב, הוא ראיתי, קראתי
בנבחרת
המעולה עליו על 442, כן, שהוא נקרא מיסטר גול.
מיסטר גול.
אז מרגול.
מרגול.
איתי, שים לי, זה לא, אי אפשר, טוב, בסדר, אין לי איתי את זה. בוא נמשיך.
כן, אז בעצם...
כן, בוא נתאר את ההתפתחות קצת.
את ההתפתחות שלו, אמרנו, הוא זומן לנבחרת ב-94, והיה עם תנופה מאוד גדולה, כשחקן שמשחק בפרספוליס והכל, ונתן לא, נתן, היה בכושר טוב בקריירת המועדונים, אבל הוא התחיל להפציץ בנבחרת ב-96.
כן.
התחיל עם רביעייה מול נפאל במוקדמות גביע אסיה, ויומיים אחר כך, נגד סרי לנקה, הוא מבקיע חמישייה. זאת אומרת, הבן אדם הזה, אורן, הבקיע, זה קרה בין ה-10 ל-12 ביוני, 9 גולים ביומיים.
אלה היו יומיים פרודוקטיביים ביותר.
כן, תגיד, אתה עשית אולי אתה עשית 9 פודקאסטים ביומיים. אני עוד לא יצא, אתה מבין? אני עוד לא יצא לי בשעתיים, אבל אתה מבין כמה אנשים יכולים להגיד שהם ביצעו את התפקיד שלהם על הצד הטוב ביותר בעבודה שלהם, 9 פעמים ביומיים.
כן, אם אתה רוצה ממש להרחיב את זה, אז הוא כבש יומיים אחרי היומיים האלה גם נגד אומן, ואז אחרי 5 ימים עוד אחד נגד נפאל, ואז אחרי יומיים עוד אחד נגד אומן. זאת אומרת שבין 10 ביוני ל-21 ביוני...
הבן אדם הפציץ כמה? 13?
2-3, זה 12 גולים.
12 גולים, זה חולה. זה חולה.
ואגב, כן, כי בשנה הראשונה שלו, נגיד, הוא כבש 7, ואז שנתיים, כמו שאמרנו, צבא, הוא לא כבש בכלל.
נכון.
זאת אומרת שהוא הגיע לשנה, נגיד, הרביעית נקרא לזה, בקריירת הנבחרת שלו עם 7 גולים, סבא וזה, ואז פתאום, בום, 22.
נכון. ואז באמת, זה היה מוקדמות לגביע אסיה, וב-96 גם היה את גביע אסיה שסיפק בעצם את המשחק, ובוא נגיד, עם כל הכבוד לרביעיות וחמישיות מול נפאל והחברים, איראן יש לה יריבות כדורגל מאוד גדולה עם דרום קוריאה, שתי הנבחרות האלה שיחקו מעל 30 משחקים אחת נגד השנייה, וסינס אבר פחות או יותר נחשבות לשתיים מהחמש או הארבע הכי גדולות ביבשת, עד שישראל תחזור להתאחדות האסיאטית. היה משחק, רבע גמר, גביע אסיה, איראן מנצחת 6-2, כשדאי מבקיע רביעייה, ובאותו טורניר צריך להבין, איראן היו פייבוריטים לזכייה. הם היו אז נבחרת, באמת, כולם בנו עליהם, גם עם דאי, גם עם הדיוויק, התחיל להתפתח שם דור זהב, וגם המדינה עצמה שהייתה, תחת סנקציות לא פשוטות בכלל, מאוד תמכה בזה. התחיל הקטע הזה שהגיע לסי מסוים גם ב-98, שנגיע לדבר על זה, על המונדיאל, של להשתמש בנבחרת הכדורגל, כדי להראות את הצד של איראן האחרת.
להלבין.
לא של בדיוק. לא, תשמע, מה זה להלבין? תלו איך אתה מסתכל על זה. מצד אחד אתה אומר, בשביל האנשים עצמם שחיים באיראן, זה מושא התקווה והנחמה והאופיום להמונים.
כל הקלישאות על כל מה שכדורגל עושה למדינה
בדיוק,
כזאת.
כל הקלישאות, ומצד שני, אתה יודע, המדינה הזאת מדינה חתרנית בסופו של דבר, כן. והנבחרת שירתה את האינטרסים של המשטר הזה.
אגב, נגד דרום קוריאה, הוא היה 2-2.
נכון.
ואז הוא כבש רביעה, כן? בדיוק. בוא נגיד, פשוט פירק אותה לבד.
לא, זה לא סכין, זה פטיש.
כן.
אז בקטע הזה לגמרי. עכשיו, מה היה בטורניר הזה בגביע אסיה? בשלב הבתים איראן שיחקו נגד סעודיה, פירקו אותם 3-0. אבל הם חזרו לפגוש את סעודיה שוב פעם בחצי, משחק שלא הלך להם טוב בכלל, הלכו לפנדלים, היה 0-0, די ניגש לפעות את הפנדל הראשון, מה עשה אורן?
אותו דבר, אה?
מה עשה?
החטיא הראשון.
החטיא את הראשון.
רק הלוזרים הכי גדולים החטיא.
זהו, אפשר לתת פה את הרפרנס המתבקש.
עוד 0-0, עוד חצי גבר.
בדיוק, אבל צמד המשחקים האלה גם העמיקו את המתח ששרר בין סעודיה לאיראן, והתחיל באמת לצבור גם מיועדים לא סימפטיים בסוף שנות ה-90, סביב כל המפרץ וסביב הגרעין וסביב עוד המון המון דברים. אבל המשחקים האלה רק יחיו את זה.
אגב, בוא רק נגיד, ששאלנו מתי זה נהיה, מתי זה נהיה a thing, שהוא מרגול כזה. בוא נגיד שבאיראן...
שהוא scores when he wants.
כן, אז באיראן, לא היה לו תחרות גדולה מבחינת ההיסטוריה, זאת אומרת, נתנו לכם את העונה הזאת, בה הוא כבש 22 גולים, בעונה הזאת הוא כבר נהיה.
נכון.
הכובש המצטיין של איראן בכל הזמנים, מי שהחזיק את השיא לפניו, היה חברך, גולם חוסיין מזלומי. שעם 19.
עם 19, נכון. תשמע, צריך להגיד...
תמיד יש קפה שחור איתי!
צריך להגיד שבאמת ב-96 הוא כבש 22 שערים.
זה גדול.
שזה פשוט משוגע במדע נבחרת. הוא כמעט שחזר את זה שוב ב-2000, עם 20.
כן.
אבל... לא, זה היה כל כך מטאורי מבחינת המקום שהוא שם את עצמו, המקום שהוא שם את הכדורגל האיראני, מקום שהוא שם בכלל שחקנים אסיאטים. במשחקי אסיה ב-98 לפני המונדיאל, גם כן טורניר כזה שהוא סטייל טורניר אולימפי, אבל אדם גם כן 7 שערים ב-8 ימים. זה, אתה יודע, זה אני מנסה לחשוב על, אתה יודע, קריסטיאנו רונלדו גם אפילו, אתה יודע, ויש המון המון, אנחנו גם נדבר עליו ונקדיש לו חלק פה אחרי די. זה לא היה משהו של, אוקיי, הוא עולה עכשיו למגרש ונותן גולים. זה תמיד הירואי, זה תמיד הוא מתעלה. די קם, ספק עשה חימום, ספק לא, והיה מסיים את המשחק עם 3. היה מסיים את המשחק עם 4 שערים. היה מסיים... גם אולי איכות היריבות, אבל גם כי זה פשוט היה הדבר שהוא עשה הכי טוב.
כן.
פשוט ככה.
ורק להגיד שאתה יודע, בוא כן ניתן קצת... היו נגיד משחקים שחשוב להגיד... 17-0 נגד המלדיבים, פתאום, אוקיי?
כן.
אגב, כובש רק 2. זה היה משחק גם שהוא וחבר שלו...
כובש רק 2, אתה בא לבין טענות.
שמע, תחשוב מה זה, מתוך 17 אתה כובש רק 2. בגרי, איך קראו לו?
בגרי.
בגרי.
זהו.
אז הוא גם הלך לגרמניה איתו.
נכון.
ב-17-0 זה היה קו היום אחרי זה, משהו כזה.
היה להם, היה להם, היה להם באמת דור.
והוא קבע 7 בגרי באותו משחק.
בגרי היה גם כן שחקן ענק, זה לא...
אני חושב שאפשר להתקדם ל-98,
שאגב, פה אנחנו מגיעים אולי לנקודה השחורה הכי חזקה ברשימה הזאת. מה יורן, אתה יודע?
לא.
איפה, אף פעם הוא לא כבש.
אוקיי.
הוא לא כבש במונדיאלים. ו-98 היה...
חשבתי שרדורי קצת לפני, דווקא את זה באתי לספיילר לך.
על ה...
לא, סבבה.
באת לספיילר לי, אז מה?
לא, חשבתי שאתה אחרי זה תציג את זה.
אז רגע, אז מה, הוא מדבר איתי על 98, מה רצית?
לא, רציתי להגיד את זה, אבל לא ידעתי כבר להגיד את זה עכשיו. חשבתי שהשאלה שלך מוכוונת לאיזה משהו אחר. אבל לפני הנקודה, בוא לי רגע, לפני הנקודה השחורה, קודם כל הוא, אתה יודע, הרבה בזכותו עלו בכלל, כן?
נכון.
ואז הוא מגיע ל-98, הוא מבשל, אבל שם גול מאוד חשוב.
נכון.
ניצחון אני יריבה מאוד חשובה.
אז לא, אבל על איזה משחק אתה מדבר?
ארצות הברית.
מה, על, את ה-2-1, מונדיאל. כן. אוקיי, אז אנחנו ביחד, כן. הוא מבשל את המשחק, את הזה, ושזה המשחק, אתה יודע, צריך להבהיר את האקלים הגיאופוליטי.
מה, זה, עכשיו אני מטורף לחשוב
על זה. זה מטורף לחשוב על זה.
מטורף.
כי, אם, תראה, צריך להגיד, בימי אובמה, וימי הסכם הגרעין, עוד היה ביזנס עם איראן ברמה מסוימת, ואז הגיע טראמפ וחיסל את זה לגמרי. אז מה שהיה ב-98 היה הרבה יותר דומה לטראמפ, מאשר מה שהיה עם אובמה לצורך העניין.
כן.
ארצות הברית ואיראן, מדינות עם היסטוריה מאוד אחורה ביניהם, האמריקאים סוג של שלטו שם בעקיפין כמה שנים לפני המהפכה, ב-79, בעיקר בגלל שבאיראן יש המון, 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 המון נפט גולמי. ובעצם אפשר לומר שאחרי שזה לא הלך שם, והמהפכה בעצם עדפה משם את הנוכחות של האמריקאים, אז איראן הפכה להיות סוג של ונצואלה כזאת. מדינה עם אוצרות טבע מדהימים, אבל שאף אחד לא יכול לעשות איתה ביזנס. וגם כמובן פעילות טרור ענפה ופרוקסיס בכל העולם, מדרום אמריקה ומרכז אמריקה עד לגבול הצפוני שלנו.
בטח יאהבו לשמוע שאנחנו עושים פרק שמפאר את אחד משחקני מה בטוח.
כן, תראה, שוב, אנשים...
הלו, יש לך חברים.
יש לי
חברים. יש לך בלוגרים ופודקסטרים.
קולגות והכל, בוודאי, אבל אתה יודע, אנשים הם כמוני כמוך, זה לא עכשיו...
כן.
אתה לא, אתה בכיף תעשה על הלידאי פרק, והנה, אתה עושה...
אני אארח אותו גם אם הוא רוצה.
אם הוא בדיוק...
ואם הוא ישלח לכתובת מדויקת בווייז, אני אגיע.
אז הם קצת חוששים, כי אפילו הם חיים בחול, אבל יש להם עוד משפחה באיראן, אז יכול לעשות להם בעיות, אבל אתה יודע, כי רמת האנשים זה האנשים הכי נחמדים והכי okay. גברים שיש בה, באמת במקצוע, קולגות וחברים והכל, אין פה בכלל שאלה.
תמיד במונדיאלים שאני איתך, שאתה מספר לי, פתאום פוגשי, פתאום זה, גם היה לנו איזה משהו צילמנו עם איראן, אני זוכר שצילמת אותי וזה.
כן, עם
ה... ואותך גם.
נכון,
היה
נכון.
היה ממש ממש מעניין. אז בוא רגע, בוא נתקדם את, אז רגע, רק תזכיר, שהמשחק
כן,
הזה נגד ארצות הברית.
כן, הוא בישל את ה-2-1 נגד ארצות הברית, משחק מאוד מפורסם, משחק שכולם היו בטוחים שאיראן וארצות הברית הולכות להתפוצץ על המגרש באיזשהו, אתה יודע, ביטוי פוליטי קשה מאוד, וכולם חששו מזה מאוד בצרפת, והיה המון תכונה, אבל שני השחקני, שתי הקבוצות עלו יד ביד, אם אני לא טועה, זה, האיראנים הביאו פרחים לבנים, לזרי פרחים לבנים לאמריקאים, והביאו שם איזה מגן כסף עצום, ולא פרופורציונלי בכלל, משהו כזה חסר טעם, אבל זה היה די מרגש, אני זוכר שאפילו בתור ילד, שראיתי את זה, ועוד לא ממש הבנתי את הפוליטיקה ואת כל זה, זה היה מאוד מרגש לראות, ואפשר להגיד בשקט ובצניות, שזה כנראה רגע השיא של הכדורגל האיראני מהמון בחינות, ניצחון על ארצות הברית, בטיימינג הזה, באקלים הזה, במונדיאל, הם אובססיביים לגמרי למונדיאל שם, אז זה זה. עוד משהו שאתה רוצה להוסיף על 98?
לא, אפשר להתקדם, אנחנו בוא נזכיר, בוא נבהיר, כן, אנחנו בערך ב-98 הוא על 49 שערים, כן? עוד לא ב...
עוד לא ב... עוד לא,
עוד
ב...
לא, עוד לא מגיע באמת לגדול, לעקוף, עוד לא שובר את השיא.
כן,
רוצה,
אמרנו.
אפשר להתקדם, כן.
אמרנו, 98 הוא באמת הוא... אפשר להגיד, הבליץ של השערים שלו הגיע באמת בין 99 ל-2000, 2000 גם כן כבש 20 שערים בשנה אחת. היו כל מיני שערים מיוחדים, כל מיני משחקים מיוחדים. נראה לי, אתה רוצה לדבר על המשחק של ה-24 בנובמבר, שנת 2000?
24 בנובמבר, עושה לי חידונים פה וזה. מה, נגד גואם?
כן.
תשמע, היה לו נגד גואם רביעייה, נכון?
נכון.
אגב, הם הפסידו, אבל הם לא עלו באותה שנה למונדיאל.
לא עלו למונדיאל 2002, שאגב, זה עוד קטם אחד בזה שלו, שכאילו בסי של הקריירה שלו, בפיק שלו כשחקן.
כן, שהוא משחק ב...
שהוא משחק, הוא כוכב בונדסליגה, הוא כוכב בגרמניה, כל איראן מסתכלת עליו ומדברת עליו מהבוקר עד הלילה, ואגב, זה כמו, כמו שאמרתי מקודם, זה כמו לאנגליה היה בתקופה דיוויד בקאם, ליפן, היה את דטושי נקאטה, לאיראן היה את אלי דאי.
כן, אז שאם לא מצליחים זה הכל עליו.
בדיוק, אנחנו מכירים את זה מצוין, נכון? אנחנו אמנם באיחור תמיד אחרי העולם בדברים האלה, אבל גם היום, אתה יודע, לנו יש כוכב, שבאמת אנחנו, הכל קם ויפול עליו, בין אם אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, זה הסיטואציה, זו האנרגיה.
כן.
אבל אפשר, כאילו, אני מפה הייתי מתקדם בכלל ל-2003.
נכון, סע.
בו לפני 17 שנה, מיום הקלטת הפרק, נכון. לא יודע מתי אתם מקשיבים לזה, אבל...
תדעו שאנחנו הקלטנו את זה בול.
כן, זה, יש פה משהו קוסמי, 17 שנה. אוקיי. היה לו בנצ'מרק מאוד חשוב לעבור.
כן.
שזה הבנצ'מרק של פרנץ פושקש.
כן,
האיש,
זה השיא אגב.
בדיוק, נכון. השיא היה 84 שערים. פרנץ פושקש, למי שלא מכיר, אחד מ... נקרא לו פורצי הדרך של משחק הכדורגל, מהשחקנים הכי גדולים שהשפיעו הכי הרבה על המשחק הזה, שבתחילת שנות ה-50, סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, היה כנראה גם השחקן הטוב בעולם, שיחק בנבחרת הכי יצירתית ופורצת דרך באותה תקופה, נבחרת הונגריה, The Mighty Magyars, כישרוניים מאוד כולם, חוץ ממנו היו שם עוד מספר שחקנים שהיו בטופ העולמי, סיפקו שלל משחקים בלתי נשכחים, שעדיין אפשר לקרוא ולדלות מידע עליהם, בין השאר 6-3 היסטרי והיסטורי על אנגליה בוומבלי. ופושקש...
היה אז המקום הראשון, סיאן, הכיבושים.
סיאן, הכיבושים.
בנבחרות, בעולם.
אגב, שיחק בשתי נבחרות.
כן, בספרד, אבל רק 4 משחקים ולא כבש.
ולא כבש.
רק, בגיל 29, זאת אומרת, בגיל 29 היו לו כבר... 84 גולים באיזה 85 הופעות, אגב.
שזה אגב שורה סטטיסטית.
לא רע בכלל.
מחרמנת לחלוטין.
לגמרי.
84 ב-85 זה משהו, זה...
אם הוא היה אגב אולי נשאר בהונגריה ולא עורק, אז אולי לא היה פרק היום על הלידאי.
נכון, אבל מה לעשות שגנרל פרנקו היו תוכניות אחרות, והיה הרבה כסף שמעורב בזה, והוא
הוכתם
בריאל מדריד. וכן, ובעצם, אתה יודע, פה אמרנו white wash,
כן. אז לא היה אפשר, אז לא היה את החוק של אתה לא יכול לשחק ולבחרת אחרת.
זה גם לא היה עניין. אם פרנקו אמר לך משהו בספרד של שנות ה-50, אתה עושה אותו. בדיוק.
פיפה תחכה.
בדיוק.
עכשיו, אז באמת היה לו את הרצון, וכולם יודעים, בכל שיח, ככל שאתה מתקרב אליו, יש את הקשיים ואת הכימטים ואת הכל, אז שוב, בכתבה יפה בפורפורטו, גם מספרים איך הוא כבש, השווה את השיא, נגד צפון קוריאה, והוביל, אבל אז נזרק זיקוק.
פייר קראקר.
פגע בצפון קוריאני.
בשחקן צפון קוריאני.
כן, אגב, בסדר, אולי זה היה פעולה אמריקאית גם, והצפון קוריאנים סרבו לחדש את המשחק, שזה גם הזוי, ב-2020, שאתה קולט שפגע זיקוק בשחקן, הנבחרת שלו סרבה לחזור, ו... צפון קוריאה הורחקה לשנה, הושעתה לשנה בתחרויות. היום כאילו, שמה, היום פשוט סוגרים את איראן לעשר שנים בפיפה, ולצפון קוריאה נותנים טכני. אבל אז איראן קיבלה את הטכני.
אז איראן קיבלה את הטכני, אבל גם אני חושב, זה היו השנים הראשונות גם של הבידוד הבאמת מוגזם על צפון קוריאה מצד כל המערב, ולא רק ארצות הברית או זה, ופיפה במובן הזה.
הגול שלו נפסל, כי זה טכני.
נכון.
אז הוא היה צריך לחכות, ואז הגיעה השכנה.
הגיעה השכנה שלנו, לבנון.
שם הוא כבר, כן.
שם הוא כבר כבש צמד, את ה-84, להשוות את ה-85.
אני חושב שזה היה אפילו שני משחקים נפרדים, צריך לבדוק את זה. אני חושב שפשוט הוא שיחקו לגד הפעמיים או משהו, כי פה כתוב 19 בנובמבר ו-28, אבל שוב, מול לבנון הוא שבר את השיא, וזה באמת היה, תשמע, גם באיראן אני קראתי קצת, וגם...
נכון, צודק, זה שני משחקים נפרדים.
זה הפעמיים דופקים את לבנון. אבל זה כבר היה, אתה יודע, אלי דאי...
כן, בשבוע וחצי, משחק אחד בבירות, משחק אחד בטהרן.
ושם בוא תספר רגע באמת, כאילו, עד כמה... אני יודע מה, אני פה בוא רגע לעשות את הצעירה הזאת עכשיו, להבהיר מה זה.
כן.
אוקיי, ענף קבוצתי, הכל נכון. אין הרבה שיאים אישיים שהם כל כך מפורסמים כמו הדבר הזה, ואפשר לזרוק לזה הרבה, בוא נגיד, אבלים, כי באמת, כל אחד משחק מול נבחרות אחרות, באזורים אחרים, בטח כשידידות נחשב, אתה קובע את משחקי הידידות שלך. אגב, רונלדו שיחק בשבוע בו אנחנו מקליטים, נגד אנדורה.
משחק ידידות שהתאחדות הפורטוגלית קבעה בשביל...
קשה לי להאמין אחרת, זאת אומרת, אני לא... מה, אתה צריך לתת לחברה הטובים האלה, תראה את הרכב שלהם ביטחון, אז אתה מביא את אנדורה?
יש לך אחלה משחקים נגד צרפת, נגד קרואטיה, בליגת האומות.
אתה משחק בשבוע הזה, אז או שאתה עושה משחקים, לא יודע, נגד יריבה סקסית כדי להרוויח כסף, או נגד יריבה שדומה למשחקים הבאים שלך כדי להתכונן. אתה מביא את אנדורה, זה די מרגיש כמו המשחק שעשו
לתותחים בשביל להכין המבורגר.
שעשו למסי משחק אימון עם גלבן. רק כדי לרשום אותו כארגנטינאי, שספרד לא תגנוב אותו. יש כל מיני אילוצים למשחקי ידידות. פה קשה לראות סיבה אחרת לעם פורטוגל תעשה משחקים.
כן, כן, אנחנו נגיע לרונלדו.
ובגדול, אז מן הסתם פה אתה מסתכל, אז היה שאתה 19-0 גואם ו-17-0
מלדיבים. כן, והיה נפאל וסרילנקה, אבל אם אנחנו מסתכלים במיוחד על תחילת המילניום, ואתה מסתכל נגד איזה נבחרות זה, בוסניה, סעודיה, עיראק, כבר אמרנו קלאסיקו כן. אסיה, בחריין, אוקראינה, פרגוואי,
כן.
אז בסופו של דבר, בפול
של... הוא סיים נגד הזה, יש איזה רק 13 גולים או משהו כזה, שהם לא נגד אסיאטיות, משהו כזה, אבל...
אם ספרת זה יפה, אני לא ספרתי.
אני קראתי את זה, אבל שיכול להיות שטעיתי, אבל אוקיי. נראה לי זה נכון,
נשמע הגיוני.
13 נגד יריבות לא אסיאטיות.
כן, כן, אם הוא לא כבש גם במונדיאלים, זה לגמרי
כן,
נשמע
כן, גם אתה יודע, רוב הזמן הוא לא שיחק נגד הנבחרות האלה.
בדיוק.
בכל זאת, אז מה שהמשכתי, אוקיי? זה שיא מפואר, כי עובדה שאנחנו עושים עליו פרק, עובדה שכולם מדברים עליו, אגב, היו כתבות בחודשים האחרונים על הדבר הזה, כי רונלדו עומד לשבור את זה.
לגמרי.
ועצם זה שהוא היה בין פושקש לבין, יהיה לבין רונלדו, זה מראה על ה... שמע, זה סמל סטטוס.
לא, יותר מזה, אתה אמרת משהו מאוד נכון בהתחלה של הרנט הזה, כי בסופו של דבר, בפול שלו, בבריכה שלו, ברחוב שלו, בזה שלו, אין אף אחד שמתקרב לדבר הזה. וזה היה כל כך יוצא דופן וכל כך שובר מוסכמות, שהנה, אנחנו מחכים 17 שנה, וגם עכשיו אנחנו אומרים, אולי זה ייקח 18 שנה, אולי זה, אולי זה פה. אתה מבין? זה משהו שהוא קיצוני, וחולה, צריך להגיד. הוא בא לשחק במוקדמות המונדיאל, הוא לא בא לשחק נגד משהו אחר.
כן.
אז בקטע הזה אין שום עוררין עכשיו, על ההישגים.
עוד כמה מיילסטונים, אם תרצה תוסיף, אבל הגול המאה נכבש נגד לאוס, רק
לאוס יקירתנו, זהו, היא כבר הופכת לחביבת הפודים.
שמה, חביבת הפוד, חביבת הזאתי.
צריך להזמין חולצות של לאוס.
אגב, שמה, זה מדינה שלא ביקרתי, ואני מאוד רוצה לבקר ספציפית לאוס. כבש את שם את את ה-99, את ה-100, את ה-101, את ה-102, ואולי אנחנו פה צריכים פשוט להגיע לגול האחרון, אחרי זה אתה תוסיף מה שתרצה, אז הגול האחרון נכבש 1 במרץ 2006, לפני מונדיאל בגרמניה, שם הוא היה כינור, לא יודע, רביעי.
תראה, זה, אז פה אפשר באמת קצת...
עשה הצעירה, אבל רק נגיד, 109 שערים, הוא טוען אגב שהוא כבש 111 שערים, אבל פיפה רואה במשחק
עם אפגניסטן
ב-2002, הגדיר אותו כ-under 23, והוא היה יותר גדול.
לא, הוא טען שהוא היה חריג גיל על פי חוק, אבל...
הם טענו שלא, אז 109 זה המספר, כן.
כן, באמת, נגד קוסטה ריקה ב-2006 במשחק ידידות כזה, שהיה הכנה למונדיאל, באצטדיון הזדי בטהרן, זה היה רגע מאוד מאוד גדול. כי צריך להבין שמבחינתו, הוא כבר היה, הוא לא היה צעיר. הוא עשה את זה בגיל 38. וזה תזכרו את זה תמיד, זה נכון לכל דבר, וזה נכון לכל תחום, בכל מקצוע, בכדורגל פי כמה. כשאתה בטופ ואתה מוביל ואתה צעיר וחתיך ויפה ומוביל להישגים, כולם אוהבים אותך. אבל כשאתה לא קולט את הסביבה ואת האווירה סביבך בסביבה, זה לאו דווקא מתפרש טוב, כי שמה די הפך להיות קצת מאוס.
אוקיי.
והרבה מאוד אנשים באיראן, יש כתבות גם בעיתונים הגדולים שם מאיראן ורדשי, על זה ש... כן, 109, השיא של אלי דיי ממשיך, אבל מה עם הדור הבא? מה עם ה...
הסתכלו עליו... מתרכזים רק באינדיבידואל.
הרגישו, ובאיראן זה מקום שיש ביקורת כל הזמן, על כולם, במיוחד בכדורגל, ואם אתם חושבים שאצלנו יש לכלוכים ולא מפרגנים, וכל הדברים האלה שם, זה, תכפילו את זה במיליונים. והרבה מאוד אנשים אמרו, רגע, מה עם אלי קרימי? מה עם מאדי ויקיה שהוא יותר צעיר מדי וצריך לקבל את המושכות ואת הפוקוס? מה עם ואידה שמיאן שאז בעצמו חתם בביירן מינכן? אז הרבה אנשים אמרו די, תשחררו אותנו מהדי הזה. אוקיי, הוא רוצה לכבוש כמה שיותר, סבבה, אבל למה על חשבון
נבחרת? הוא בן 37 כבר, כן, בשנה שאנחנו מדברים עליה, ב-2006.
בדיוק, אז כאילו, למה למנוע מהאחרים הצעירים את הבמה? כי יש פה מונדיאל להתכונן אליו, ואנחנו לא מעניין אותנו השיא שלו של המאה ומשהו, וגם ייקח כמה שנים עד שמישהו יעבור את זה, אז תשחררו, זה לא כזה חשוב. ושם באמת קצת נסדק, האימג' שלו בעיני אוהדי הכדורגל האיראני נקרא לזה, אבל אתה יודע, אגדה lives on, וכאילו היום אין איראני שלא עוקב אחרי קריסטיאנו רונלדו.
כן, זה גם, אתה יודע, זה כאילו...
כדי לראות שהוא לא מגיע לזה.
לא, זו גם שאלה של מה שאתה אומר עכשיו, זה גם שאלה, אגב, גם את זה ישאלו כאן, זה מרגיש שתמיד היום, שאתה בהכל, כן, אבל גם בספורט, שאתה מנתח ספורט, זה תמיד שאתה שני צדדים.
נכון.
נגיד, אתה עושה איזה אפילו פרק על מישהו, למה מגיע לו פרק, או שיש את אלה, למה אתה לא עושה עליו פרק, או שבאמת הנה, אתה נותן עלי די, אז כאילו... רגע, יש עוד איראנים לזה, אבל בדוגרי זה הדבר, כשמדברים איראן, אתה זוכר את זה, אז אולי זה כן היה חכם, שהוא ירחיב כמה שיותר את הדבר הזה, כי זה קדסי שכאילו היה יכול להחזיק אולי כל הזמן, נכון. אם לא היה כמה פריק הזה אגב.
נכון.
כי בוא נראה מי אחרי רונלדו מגיע למספרים כאלה, לא יודע, מבפה, לא יודע מה תגידו, אבל...
כן.
אז אתה יודע, כל זה, לכל דבר יש שני צדדים, בסוף הם עשו את ההחלטה הזאת. אולי הם עשו את השנה שנתיים מאוחר, אבל לא נראה לי שיותר מזה. זאת אומרת,
בגיל... תראה, זה החמיר מאוד במונדיאל.
במונדיאל, אבל 2006 הוא כבר היה לא טופ, זאת אומרת, נתנו לאחרים.
נכון, נתנו אבל לאחרים. זימנו אותו לסגל.
נכון.
זימנו אותו לסגל, ואנשים...
אולי היה איזה פנדל, דקה 90.
אנשים השתגעו על זה, אבל הבן אדם התראיין בכל מקום. זה היה מלא זכותו... הוא לא מפחד מאף אחד, וזה נכון
כן.
בכל מקום שהוא היה בקריירה, וצריך להגיד, הוא, כאיראני הוא שיחק בקטר, שיחק באיחוד האמירויות, היום אתה מדמיין איראני משחק באיחוד האמירויות, זה נשמע לך הזוי, אבל תמיד הוא היה דעתן, תמיד אמר מה שבא לו, ואתה יודע, זה מתחבר לעניין הזה, שבאמת, אתה יודע, בן אדם כבש 109 שערים, 8-3 שערים בינלאומיים, יש לו עוד איזה 4 רביעיות, 2 חמישיות, אני צודק, אולי חמישייה אחת, ולא...
אחת, לדעתי.
אחת, חמישייה אחת. אז, אתה יודע, בן אדם באמת לא היסס להביע את דעתו, וגם כשאומה שלמה של 70 מיליון איש אומרים, תעיפו את הבן אדם הזה מהסגל, ותביאו לפה את החלוצים הצעירים, כי יש מונדיאל, הוא אמר, לא, על הפעם ועל חמתם של אדון אוחנה, אני אהיה בסגל.
אז הגול אוחנה הזדי.
לגמרי.
אז הוא קבע שאמרנו 109, הגול האחרון נגד קוסטה ריקה במרץ, 1 במרץ, מונדיאל לא משהו, כמובן, לא עשה, זה היה מסופסל, ואחרי זה פרש.
נכון, כמה דברים יש.
כן, כן, סע.
מה, צריך?
לא, צריך להגיד טיפה בנגיעה על הקריירה שאחרי, הקריירה שהיא עוד יותר ממרכזת את הקריירה.
כן, יש כמה דברים שצריך להגיד עליו. קודם כל, היה לו איזשהו סוד מקצועי. אני לא יודע אם זה קראת את זה, אבל זה דבר ידוע.
את רוב הדברים שאתה תגיד, אני לא יודע, זה מצוין.
לא, זה דבר, יש ספר מעולה, שהוא סוג של התנך, לכל מי שרוצה להתחיל להתעניין בכדורגל מזרח תיכוני, קוראים לזה When Friday Comes. זה של ג'יימס מונטגיו, שהוא סופר ועיתונאי מעולה, וגם קולגה וחבר קרוב שלי. הוא הסתובב במשך כמה שנים טובות במזרח התיכון, בכל המזרח התיכון, גם בישראל, גם פה בשטחים, וכתב על כל מדינה, קצת על הכדורגל, וריאיין את אלי דאי לפני מונדיאל 2006, לפני הגול ה-109 נגד קוסטה ריקה.
נייס.
אלי דאי היה לו מסורת, לפני ואחרי משחקים של נבחרת, היו עושים לו מסאז'ים בשמן תינוקות.
תכלס.
וג'יימס מונטגיו מתארר שם בספר סצנה שמארגנים לו את הרעיון, והוא מחכה לאלי דאי באיזה חדר פיזיותרפיסטים בקומפלקס של אצטדיון האזדי בטהרן, ואת הרעיון הוא עושה עם אלי דאי, כשהבן אדם למעשה חצי ערום.
ממוסאז'.
ממוסאז' וממוסך ומשומן. וזה מצחיק.
ממש מצחיק.
אבל אתה אומר, הנה, רוצים לשים 109 גולים במנחרת הלאומית?
עכשיו הרבה חלוצים, נרשמה לי, בחסות, שמן תינוקות.
דבר,
יש לנו איזה מישהו להשג את זה.
אתה רואה כזה, בעקבות הפרק, פס ואיינדובן ממלאים את מחסני השמן התינוקות.
גדול.
אז זה אחד, זה דבר מאוד חשוב לדעת עליו. איך הוא סיים את הקריירה, אורן? אתה יודע מה היה האקט האחרון של אלי דאי על מגרש כדורגל?
וואלה, לא. קצת... התלהבתי, באתי מאוד מוכן כפי שאתה רואה, אבל אתה מוצא אותי פעם שנייה.
לא, אתה יש. קצת לפני הפרישה, משחק ליגה באיראן.
אוקיי.
הוא חזר לפרספוליס, אחרי זה שיחק בסייפה עוד קצת, ואז באיזה פרויקט די יוקרתי, שקראו לזה סבא בטרי. קבוצת כדורגל שניסו לעשות שם מין כזה...
מה זה, בטריה?
כן, אנרגיה, בטריה, אבל כן. שילמו לו שם 300,000 דולר לעונה. במושגים של אז, בטח בליגה האיראנית זה היה המון, בטח לבן אדם בגיל 38, אבל הוא נגח בשחקן יריב, הורחק, ספג קנס של 2,000 דולר. אתה יודע, די דומה לשחקן לא משמעותי בכלל, וגם אחד המאמנים הכי בינוניים כן, בהיסטוריה.
זידן.
זידנדין כן. זידן. זה היה האקט האחרון של מגרש כדורגל. אז זידן. בדיוק. לא, זה זיין אל דין. זיין אל דין זידן. כן, ואחרי זה הוא פנה לאימון, אבל חוץ מזה, תוך כדי שהוא היה שחקן, אורן, הבן אדם הזה הקים חברה לציוד ספורט, די ספורט. היום, השווי שלו היום, מוערך ב-110 מיליון דולרים.
לא, בוא נגיד שיסתדר.
הוא יסתדר בחיים.
מבחינת כדורגל, אז היה שם, אתה יודע, מאמן נבחרת,
אם אין את הנבחרת לא בהצלחה גדולה, אם אין את סייפה, אגב, אחד הדברים המעניינים, סייפה קבוצה שהוא כיכב בה כשחקן,
כן.
הוא הפך להיות המאמן שלהם, ואחד האימונים הוא היה לוקח, הוא היה רוכב על סוס, ומריץ את השחקנים שלו אחריו שהוא על סוס.
שמע, הרבה דברים הגיוניים יש בבחור, הוא גם רב באמת עם הבוס של הסייפה הזה בסוף, של הסייפה הזה. האשים אותו שיש לו, שהוא בזהות, משתמש בזהות בדויה.
הרבה אנשים חשדו בו שהוא מרגל, בגלל שתראו, העניין הזה, קשה מאוד להפריד את הפוליטי, את הלאומי, ואת העניין של הזהות, מלהיות אושייה, ונקרא לזה גיבור ספורטיבי בווליום כזה, כמו שהיה אלי דאי, שהוא התרחק מאש, הוא התרחק מפוליטיקה כמו מאש במובן הזה. הוא לא אמר, לא, מעולם לא יצא באיזשהם הצהרות ביקורתיות כלפי המשטר באיראן, ולא להפך כלפי משטרים מערביים או משהו כזה. הוא ניסה מאוד, כמו שאמרת בתחילת הפרק, יפה, ניסה לשמור על זה, להיות ה-man of the people. הכל בשביל איראן, הכל בשביל העם, הכל בשביל האנשים. אז באמת הרבה אנשים גם התהפכו עליו באיראן, כי ברוך השם יש שם הרבה תיאוריות קונספירציה, ואמרו, האיש כל כך חיובי, וכולם זה, וכל כך זה, בטוח יש פה עוד איזה זהות, אבל אתה יודע, בשורה התחתונה, עזוב, 109 ב-149, לאיראנים המספרים האלה, זה סימבולי. זה סימבולי בשבילם, כי להם זה אומר שהם במשחק, שהם יכולים,
הם בוויקיפדיה, הלו, הם בטריוויה.
שביום נתון בכדורגל, כן, הם יכולים לספק משהו ברמה עולמית. ושבמשך הרבה מאוד שנים, אנשים הסתכלו למעלה, יראו את השם די בקטן, ובקטן גם יראו את הדגל איראן.
נכון.
אתה מבין? אז מהבחינה הזאת, זה סמל לאיזושהי תקווה וגאווה בתרבות ובאנשים מבחינתם. בין אם אוהבים אותו ובין אם לא.
עכשיו, אז...
כן.
קודם כל, הטופ 5, הבטחנו אותו כבר מלא זמן, אז באמת כרגע עלי די ראשון, קריסטיאנו שני, עם 102, דערי, המלזי, חבר שלך.
כן, שלו, סיפור מאוד מאוד דרגי, אגב, דערי, מוכתר דערי, המלזי, 88 שערים ב-131 משחקים, not bad man, not bad, לא עלי די, אבל not bad, מת ממחלת עצבים, בגיל
37.
ובגלל מלזיה ובכלל דרום מזרח אסיה זה מרתק, והלוואי עליי שהיה לי יותר זמן לחקור שם את הכדורגל, זה באמת מקומות, מדינות כדורגל מטורפות. הבריחו אותו לאיזה מרפאה בלונדון, לא סיפרו לאנשים שיש לו את המחלה הזאת, כדי שלא יהיה שם תגובה אני קיצונית של באמת של מאות מיליוני אנשים, והוא מת. פושקה שהיקר שהזכרנו במקום הרביעי, וגודפרי צ'יטלו.
הוא גם מת בתרמת.
נכון, גודפרי צ'יטלו אגב.
בין 45.
בין 45, סיפור מאוד מעניין.
זמבי.
זמבי, סיפור מאוד מאוד מעניין. כולם מדברים על שיא הכיבושים בשנה קלנדרית של מסי. נכון, אם אני זוכר נכון, 100 ו...
100 שלושה, מה זה היה לו? מסי קלנדרי?
כן, תבדוק, מסי קלנדרי. יש כתבה שכתב, יש חוקר, סטיש סקר, שהוא בריטי ממוצא הודי, אבל הוא עיתונאי כדורגל אפריקאי,
91 מוצא.
לדעתי. 91, נכון, תודה.
סורי.
לא, מעולה. 100 באמת היה מוגזם, אבל גודפרי צ'יטלו בשנות ה-70, הייתה שנה קלנדרית ב-73, הוא כבש 116 שערים. עכשיו, השיא הזה לא מוכר בין השער אורן, בגלל הרבה מאוד דיונים כאלה של, מה, אבל הוא עשה את זה במשחקים נגד כן. ה-Swallows מסוואזילנד, אז זה לא נחשב.
תמיד בעיה,
אבל הסטטיסטיקר הזה הוא, אגב, אני מאוד ממליץ, יש לנו באתר בבגול כתבה פצצה, על גודפרי צ'יטלו, להיכנס לאתר, לעשות סרצ' צ'יטלו.
אתה תשלח לינק גם, ולא נעלה לינק, אותו כאן נשכח, נכון. ואז אתה תגיד לי לעלות אותו, ואז לא, נעלה בדיוק. אותו, ואני רטוית אותו.
בדיוק, בדיוק.
מה הבעיה?
אז באמת אלה החמישייה, וכשאנחנו מסתכלים מי יכול להגיע, מי עדיין פעיל, בועט ומעוניין לכבוש עוד שערים במדעי הנבחרת הלאומית שלו, אנחנו פוגשים במקום העשירי, המשותף, סוניל צ'טרי. סוניל צ'טרי זה שחקן חבל על הזמן.
הודי.
שחקן כוכב בנגלורו. אגב, טוב, אנחנו לא משחררים את זה השבוע, אבל מתחילה השבוע ה-ISL, עונה שישית, מאוד מעניין. גם לזה אנחנו ניתן במה אצלנו כמובן. יש לנו, גייסנו כתב חדש מהודו.
באמת?
כן.
מאיפה?
שיבה ג'י דאס.
מאיפה הוא?
מקולקטה.
הלאה, קטה.
קולקטה זה מקום של חולי כדורגל.
יפה.
כן, כן, אז הוא נותן גיא.
הוא יכול להערך אותי לפרק, ואז יהיה לי אצטלה לנסוע להודו.
אתה רוצה?
אני?
האמת,
אני מספר, תקשיב, תקשיב,
למה אני שונא את התקופה הזאת? כי אין כבר אצטלה לנסוע לאנשהו לעשות משהו.
תשמע, קודם כל אפשר לרמות את כולם. אני יודע, עכשיו חזרתי מחודשיים. שנית, אני, הפילוסופיה שלי, פילוסופיית הטיולים שלי, אם הייתי באמת עושה את כל מה שאני רוצה, נגיד, טס כל שנה לחול, נגיד, אז שנה אחת אני טס ליד, שנה שנייה להודו. שנה אחת ליד, שנה אחת לעוד.
אני מתבייש להגיד שעוד לא הייתי שם.
תתבייש, בצדק.
הייתי במקומות אחרים, אבל גם מגניבים.
Probably the best place in the world. אוקיי, אז הוא עם 72.
72, נכון.
ואתה אומר עוד כוחו בחצי מותניו.
כן, תשמע, אם הבעיה שלו זה באמת...
תראו, בן 36 כבר, אז זה קו הוא יסחוב, אבל...
נכון, והבעיה שלו, שבניגוד לדי, הצוות המסייע שלו, לא עוזר לו, כי במובן הזה...
אגב, די תמיד הודע להם. אתה בכל רעיון.
תשמע, איראן, אנשים לא מבינים, זה נבחרת אדירה, וזה אומת כדורגל באמת
מסי עם 71, לא ישבור.
לא ישבור.
יכולים כבר להגיד, לא ישבור. אגב, באמת, אחד ה... שמע, 0.5, זה ממוצע של מסי, זה פשוט מטורף, שזה הממוצע שלו, אוקיי? קריסטיאנו נגיד זה 0.6, לא פי מיליארד יותר טוב, אבל מסי, כאילו אתה עם ארגנטינה, עם הכל, הרבה שנים יותר, עם קבוצה שהייתה אמורה לי יותר טובה לפחות וזה, אבל בסדר, אוקיי, לא, זה לא על מסי. עכשיו בוא רגע כן להתרכז קצת ברונלדו.
כן, אתה דמיינת, אם היינת פה את הופמן יושב לזה, אני כבר הרגשתי את הרעידות גוף.
לא, הופמן יודע שמסי עם הקובש עוד כמה פנדלים, לא, סתם. מה שמדהים ברונלדו, ושוב, אנחנו עדיין לא החלטנו מתי אנחנו נשחרר את זה, אז שנשחרר את זה יכול להיות שיש כבר לא, יש לו כבר טיפה יותר מ-102, אבל אלא אם כן הוא לא כובש שמינייה מול קרואטיה, כנראה נשחרר את זה לפני, שהוא
כן,
שובר.
כן.
מה שמדהים ברונלדו, זה שלעומת די, שני דברים בעצם, איפה הוא כבש את זה?
נכון.
אבל גם העובדה שרונלדו בקריית הקבוצות שלו הוא פסיכופת.
נכון.
אז רונלדו הוא בעצם יציב בהכל כל הזמן.
כל הזמן.
רונלדו כל הזמן כובש. בכל קבוצה, בכל מסגרת, בכל מפעל, בכל, אתה יודע, CA צ'מפיונס, CA ליגות מקומיות, CA נבחרת, CA הכל, לקח גם יורו, ואני אתן פה עכשיו דעה כזאת, שבמאבק הנצחי הזה, בין רונלדו ומסי, אז אני לא חושב שזה מה שיעזור לרונלדו לעקוף את מסי בעיני קונצנזוס, ה-C הזה, אבל ה-C הזה הוא אחד הדברים החשובים, שיהיו עוד הרבה שנים לדעתי לרונלדו להתגאות בו. כי עזוב את זה שיש לו גם יורו, אוקיי? הרי כל מי שאתה התווכח איתו מסי רונלדו, מדבר על קריירת קבוצות, מסי וזה, פה ושם, ניתן את זה על מסי, מסי לא מצליח בנבחרות, רונלדו כן הצליח בנבחרת, יורו, הוא לא היה בגמר, היינו, mm-hmm, הכל. Mm-hmm. זה פתאום עוד פאקינג דבר, אתה מבין?
אורן, אני אפילו אקח את מה שאמרת, לא רק שאני מסכים איתך, אני חושב שככל שהזמן יעבור, זה רק יגדיל ויגדיל ויגדיל ויגדיל, כי בסופו של דבר, כשעוד 30 שנה, זה לא יהיה אורי ואורן יושבים בישראל כן. ועושים פודקאסט. כן. יהיה כבר פודקאסטים שצפים באוויר ונכנסים לך כן. לראש.
מאדים.com כזה.
בדיוק. זה... הסתכלו בדיוק על השם הקטן mm-hmm. ועל הדגל של פורטוגל, ואם הביג בוי הזה ישים את ה-110, end of story.
עכשיו זה לא רק את ה-110.
end of story, זה יגמור את הסיפור הזה, וזה יגמור את הדיון הזה. ברור, מי שזכה לראות את מסי, אין עוררין, אנחנו יודעים.
כן.
מי שמבין כדורגל, מי שנכנס כן. גם לנבחי המשחק, כן. ולסטטיסטיקות ולהכל.
מבחן העין, מסי עוד ייקח.
אבל יהיו כל כך הרבה אנשים שלא היה להם את מבחן העין, ומה שהם ילכו אליו, זאת הפאקינג טבלה הזאת.
כי הוא כל הזמן כובש.
בדיוק.
ובגלל איך שהוא נראה, ואיכשהו עם הגוף שלו והכל, אגב, תמיד ההשוואה ללברון בכדורסל, אגב, שניהם...
די, לא, אני לא אוהב שאתה משווה...
ילידי 85? לא, למה שזה ייעצר ב-110? אתה מבין מה אני אומר?
It's up to him.
אז הוא יכול, נגיד עכשיו הוא ייתן מה, לא הגיוני שהוא ייתן עוד 3 שנים בפריים? לא הגיוני?
תשמע, אני לא רופא, אני לא יודע, 3 שנים בפריים... נשמע לי גדול, אנחנו גם לא יודעים מה יהיה עם הכדורגל על היוסטור, איך שזה
סבבה,
נראה עכשיו,
אבל
כאילו...
רגע, אני אומר ככה, להגיד, לא יודע, 117 זה לא הגיוני. הגיוני, לך תדע.
תראה, אני
אם
מאוד...
אם הוא יסדר עוד כמה משחקי ידידות מול אנדורה.
אני, אבל
תראה,
הנה.
תראה, גואם אין לו, כן?
לא, אבל יש לו אנדורה, יש גיברלטר, יש סן מרינו, לא חסר...
לא, לא, גם לרונלדו
שמלת. היה את ה...
רונלדו אגב התחיל ב-2004, ביורו. במשחק הראשון שהם הפסידו ליוון, נגד ישראל אגב הוא לא כבש.
ב-3-3, היה אחלה משחק.
הוא בישל שעשה את החזרה.
רגע השיא של תומר חמד ועדן בן בסט בקריירה כן, כנראה.
כן.
נכון?
כן, ושמע, והוואט עם הדבר הזה, ובסוף ששפונגין בועט על קונטראו, עזוב, הייתי במשחק נורא. באמת, אחד המשחקים שהכי ביעשו אותי.
אבל היה באותו יום ברמת גם אני הייתי במשחק, היה ברמת גם...
שצהריים, אפור.
אור... בריטי, זה היה כזה...
אפור, היה אפור, היה שישי אפור כזה.
היה קסם.
בטח זה היה בכלל לאובך או משהו, אבל... או השן מאגזוז. נגד ישראל אז הוא לא כבש, נגד איראן הוא כבש, כבש את השער המאה שלו נגד שוודיה.
בכלל, חשוב להגיד, 9 שערים לבן אדם הזה יש.
ושוב, כן, אין לו הרבה...
יותר מדי, אגב, אחד יותר מדי בספירת 3 שערים, וגם לא סתם 3 שערים, הוא כבש 3 שער נגד שוויץ, שוודיה, ו...
שוויץ, שוודיה, נורת' אירלנד לדעתי, לא? צפון אירלנד היה ל3.
יכול, כן.
כן, כן. בספטמבר 2013, בווינזור פארק. בקיצור, תראה, אני לא יודע לגמרי להגיד מה זה יעשה לדיון. האם נגיד באמת בעוד 30 שנה אנשים באמת יהיו עד כדי כך פרו רונלדו בדיון הזה, כי יש אותו דבר הזה, אבל שמע, באמת, זה מה, זה עוד דבר שהוא יוסיף, זה עוד דבר שזה ייתן לו, כי באמת, שוב, היציבות הזאת, הרי מה צריך היום? צריך היום הרבה, צריך את היציבות. יש מלא מלא כוכבים שהם לשנה אחת, הנה, כך שוב, ניתן בפעם האלף את הדוגמה זהבי, ונוסיף אליה גם נגיד בניון, נגיד דוגמאות ישראליות, כן? אף שחקן בתולדות הנבחרת לא באמת היה יציב, נגיד, אתה רוצה לקחת את שפיגלר, שיש שם כל מיני שחקי ידידות שלא יודעים, בסדר, הגיע ל-32, 33 גולים. זהו, 33 גולים. אנחנו גם אסיה, בטח אז. אוקיי, 33. אוקיי, זה אבי עכשיו עם 24
אחרי... הוא התמודד עם משהו שקבוצות סירבו לשחק נגדנו.
תקשיב, זה אבי נגיד, אנחנו מדברים, נתן שנה וחצי של בליץ, זהו. זהו, יציבות בנבחרת, אין, שנה וחצי. בניון, נתן קריירה ענקית מבחינת מספר משחקים, 24 גולים. לא הגיוני. אתה מבין כמה זה קשה?
זה לא הייתה העבודה של בניון.
זה היה יכול להיות העבודה של בניון. אתה יודע, במכבי חיפה היו לא עונות כאלה. עדיין אני אומר...
הוא לא, אף פעם לא היה ליטל סקור.
אז בוא נעשה את השעשועון שלנו. אם אלי די, למשל, היה משחק עכשיו באיזו נבחרת אדירה אירופית, נגיד, יכול להיות שהוא לא היה עושה את זה, כי הוא לא היה מספיק טוב, כי הוא חלוצי לפעמים, נגיד, קלוזה.
ברור.
אוקיי.
ברור, זה ברור. אין ספק שהאנשים האלה...
אתה צריך גם לדעת איפה להיוולד.
לגמרי. האנשים האלה שאתה יודע, חווים את הפיק, שוב, במקצוע שלהם, כי לשים גולים זה מקצוע. ואני חושב שמבחינה הזאת, אלי דאי היה בזמן הנכון מבחינת איראן, בזמן הנכון מבחינת הכדורגל האסיאתי, בזמן הנכון מבחינת הכדורגל האירופי, שרצה להיפתח ולהביא שחקנים מאסיה, וכל הדברים האלה ביחד, בעצם אפשרו לו לבוא כל פעם לנבחרת הלאומית, לשים את הכל בצד, את כל הבעיות, את כל הצרות, ולדפוק 4, 5, 3... שתיים, כמה שצריך, עד 109.
אני באמת חושב שהאלמנט הכי גדול באלי דאי, ברונלדו, בכל השחקנים האלה, זה רעב. הרעב הזה שלא נגמר, שיש משחק, ורוצים לכבוש פה שלושה, ויש משחק, ורוצים צמד. זאת אומרת, כל אלה שאומרים, לא מעניין אותם, ברור שמעניין אותם הנבחרת, זה ברור, זה קלישה, די, ברור. אבל מאוד מעניין אותם גם לכבוש, והרבה, וזה לא נגמר. וגם רונלדו, אתה תמיד אומר, יכל להיעדר פה מכמה משחקים, יכל, אין, הבן אדם נעול, רוצה לכבוש, רוצה הכל.
לא, האמת שצריך צריך להגיד. אנחנו מסתכלים על רונלדו, עכשיו, סוף הקריירה שלו בסופו של דבר, או לתחילת סוף הקריירה שלו, אי אפשר להבין כבר את התופעה הזאת, אבל
כן.
האיש הזה,
נראה טוב.
זכה בליגת האלופות, בפרמייר ליג, בלליגה, בסריה, ביורו, בעצם, חוץ ממונדיאל, הבן אדם הזה זכה בכל תחרות הכי מטומטמת, כן. מהמשחקון באמון, ועד הטורניר הכי גדול. כנראה לא יזכה במונדיאל, כנראה, אפשר לדעת. למרות שפורטוגל זה נבחרת מפחידה ל-2022. לך תדע, בדיוק. אבל כנראה, כמו שאתה אמרת עכשיו, שהדבר שמאיר אותו באמון, מאיר אותו לאימון בבוקר, וגורם לו להתייצב כל חלון בינלאומי בפורטוגל, ולהצטרף לנבחרת, זה איש אחד ופרצוף אחד עם שפה, מה לי די, זה הכל. לעבור אותו, ואחרי זה באמת להיות על ספסל משלו באולימפוס של הכדורגל.
וזה הדבר השני, אגב, שהגדולים באמת, אגב, רב, כתבתי את זה על פוסט על פנדה, וזה על קינה, לפעמים אתה רוצה להיות משהו, יש לך את המטרה הזאת של לעשות מישהו, וזה, אני בטוח שרונלדו זה מטרה מטורפת שלו, זה ברור, זה לא מוסתר, אגב, על ידי אמר שזה כבוד בשבילו, ש...
רונלדו,
אחד כמו כן, רונלדו, וזה באמת נכון. נכון, זה באמת נכון, אגב, שים לב, ברשיבה הזאת, סבבה, יש את פושקש באמת מאז שיש את פלא, ורונלדו, תראה, אלי דאי הרי הוא לא מגדולי שחקני העולם, וגם לא דארי, וגם לא צ'יטלו, ומלא ברשימה לא.
נכון.
אבל רונלדו יהיה ברשימה הזאת של כן, אתה מבין? וזה באמת...
ושוב, אדיר. מבחן הזמן הוא איתו, אורן. כי מי ש... אתה יודע, אני, שוב, אני חוזר לתקופה
שלי... בסוף החיים לא נעלה את הפרק הזה, נחסים לו את החיים כזה, הוא מודיע על פרישה עוד שבוע.
אז דווקא תעלה, זה יהיה
נכון,
גדול.
נכון, זה יהיה טוב.
אבל אני אומר, לי, באמת שוב אני חוזר לתקופה שלי בגולד, יצא לי, זכיתי לראות כל משחק כדורגל שקרה. ראיתי ברזיל במונדיאל 58 בשוודיה, עם פלא בן 17. אבל אתה לא מבין את האימפקט של הדברים האלה במרוצת הזמן. אנשים שיראו את מסי, בסדר, הם יבינו שמדובר פה בתופעת טבע, הם יבינו שזה, הם יסתכלו על המספרים ויגידו, יפה מאוד, אבל שהם יבואו, מי כבש הכי הרבה גולים? ואז זה מתחבר לכל שאר הדברים שרונלדו עשה. אז
אני אומר,
חתיכת בנצ'מרק.
פה תזכרו בפרק שפה כבר נתנו לראשונה הזאת שזה הולך להשפיע על הדיון. לא יעזור. מאוד חזק גם.
אנחנו ניפגש ב-2048?
כן, מי יחווה מבפה? הוא יהיה בן 60? ולכמה הוא?
לא, אתה יודע, 2048 זה, האמת זה, לא, זה כמה וינגה כזה, שלקראת סוף הקריירה, אחרי שהוא יתקרב לשיא.
זה הדור הבא שפורש. מבפה יהיה בן 50. שמע, יכול להיות שעד אז יפתחו דברים וזה. פעם שיחקו כדורגל, כדורסל עם
אולסטר. שמע, אם כבר אז כבר אני חושש, אתה יודע.
מבפה אגב בקצב של 38-16, כאילו 38 משחקים, 16 גולים, גם בקצב טוב, אבל שוב, לשחקנים האלה גם יש בעלי תחרות, אין, בגלל זה מה שרונלדו עושה כזה מרשים, גם רונלדו אולי מצא איזה נבחרת כזאת ממש טובה לזה, זה לא צרפת, זה לא זה, אבל עדיין, שמה, אורי לוי, כרגיל היה לי ממש 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 כיף, ננסה להביא גם את אלי בעצמו לאיזה פרק.
זה הדדי, אפשר לנסות.
אפשר לנסות, פתאום. אפשר לנסות. בוא נגיד שאנחנו מה, לא יודע, מבילפלד.
מארמניה בילפלד.
מארמניה בילפלד, או מארמניה, נגיד
לך מארמניה. יש לך עוד תסים ההולנדי? הוא בוא תשלח לו וואטסאפ עם הסים ההולנדי.
זה מקרה כואב.
בושה.
אורי, תודה רבה. בא בגול, לקרוא, שער, להאזין, לכי לנשק. גוף לחבק. תודה, שתי נשיקות, לא מה עושה מחסובק, יאללה.
שלוש.
גאה, כמו ההולנדים?
בחברון ארבע.
ארבע נשיקות בחברון?
טק, 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 טק.
עצור שנייה. סליחה, איתי, אנחנו מעריכים את הפרק בעוד דקה. למה בחברון ארבע?
אין לי מושג.
סתם, אין?
אין לי שם.
איתי, אנחנו לא מעריכים את הפרק. מי שיודע למה בחברון ארבע נשיקות, ובמקומות אחרים רק שלוש נשיקות, שלא דבר השתיים, נא לכתוב לנו.
כל המאזינים.
טלגרמה. תודה רבה, אורי לוי.
תודה, אורן.
עד כאן הפעם, תעשו טוב.